Asshole.
יום רבי. טוב. רבי. עמוד 329, לא? מה אתה אומר?
330.
330? כן? תשע למטה. שורה אחרונה נראה לי, לא? כן, כן. שורה אחרונה ב-329, לא? יש קונצנזוס. החלטתי. זה הדמוקרטיה. במטבה. 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 כן. כן, זה נראה לי, כן, כן. טוב. ייחודיותו של
העם. בסדר,
תן לנו לראות בכיף.
בשמחה, אני מעדיף לחזור אחורה.
זה הדמוקרטיה,
לראות
בכיף.
ייחודיותו של עם ישראל היא שאין לו משוואה זהותית פרטית משלו. ישראל אינו נמנה עם 70 האומות המופיעות בפרקים ת' וי' של חומש בראשית, בעקבות פיצול האנושות ל-70 אומות, משפחת אברהם אבינו. היא היחידה שהמשיכה לחלום על האחדות הקמאית שעבדה. אברהם אבינו הוא אביו של עם ישראל, ותפקידו ההיסטורי של אותו עם הוא בנייתה המחודשת של אחדותה הקמאית של האנושות. עם ישראל הוא אוניברסלי, ולכן אין לו משוואה זהותית פרטית משלו, והוא מסוגל ככלל לקלוט את כל הדיבור האלוקי. זה בא לו מן הצד הזהותי שלו, מצד האבות שלו. טוב. עם הזמן הפך הכלי של האומות להיות יותר ויותר עבה ופחות ופחות זך כלשון המקובלים, ולכן לא היו חכמי אותן אומות מסוגלים עוד להבין את מה, על מה דיברו זקניהם. אז הופיעה החשיבה האוטונומית של האדם, והתחילה היסטוריית הפילוסופיה. המעבר הזה הוא די טרגי עבור האנושות, משום שמאותו רגע, מי שלא שמע את בשורת הנביאים העברים, אינו יכול לדעת שאי פעם דיבר בורא עולם עם האדם באשר הוא אדם, והסביר לו מהי מהותו ומה ייעודו בעולם. הזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל הוא המבטיח העברה אמינה מדור לדור של תוכן הנבואה. הזיכרון הזה הוא שנותן חיות. חיות. לכתוב לאותיות באש שחורה על גבי אש לבנה. אפשר לקרוא בתורה שני טקסטים. שחור על גבי לבן או לבן על רקע שחור. רק המסורה המועברת דרך הזיכרון מעניקה משמעות אמיתית לכתב. אלמלא אותה מסורת, אי אפשר להבין את תוכן הנבואה. אין זה בכוחו של האדם המשתמש בשכלו בלבד להבינו. וכאן אין שום ספק שיש כאן נקודה מהותית ביותר אצל מניטו. לא רק אצלו, אבל זה אחד מהדברים שבאמת היה מדגיש בלי סוף. בלי המסורת, לא רק שאי אפשר להבין מה כתוב, אלא כל הבנה שלא קשורה למסורת, קרי, המסורת של חז"ל כמובן, היא מוטעת מיסודה. כי היא משליכה למעשה את המאוויים של האדם על הטקסט הכתוב. כאשר הלימוד האמיתי הוא המוכנות של האדם אחרי שהוא עשה את כל הבירורים שהוא יכול לעשות דרך השכל שלו, להתפנות ולשמוע מה יש לנבואה לומר. כן, ואנחנו נראה את זה יותר כשנגיע לפרק האחרון בספר.
הנבואה זה חז"ל?
הנבואה זה? חז"ל? מי שמעביר את הנבואה זה חז"ל, כן. כן. אבל קודם כל צריך לקחת ברצינות את הפסוק הזה, וידבר השם אל משה לאמור. וזה הקושי הגדול. למה? כי היום אנחנו לא חווים דברים כאלה. ולכן יש נטייה טבעית לומר שאם היום לא, אז אף פעם לא היה. אבל התורה באה ומעידה בדיוק את ההפך. ולכן קודם כל צריך לקבל את זה כעובדה היסטורית מציאותית, כן? ואז אפשר להתקדם מעלה. וזה לפי מה שמניתו אומר במאות מקומות, היה עיקר הוויכוח בין רבותינו הפרושים בצד אחד ובין הצדוקים בצד השני. הצדוקים ראו בתורה החוכמה העילאית. ולכן לפי השיטה שלהם, ספר התורה ראוי להיות על המדף לפני הספרים של אריסטו. אבל מדובר בחוכמה אנושית. כן.
הפרושים
זה דבר הנבואה. זה גילוי הרצון של הבורא עבור הבריאה שלו. זה לא בא מחוכמת האדם, גם אם הוא האדם החכם ביותר עלי אדמות. תראה, וכאן זה באמת נושא מרכזי שצריך להפנים אותו טוב טוב, כי אחרת מדברים כבר על משהו אחר.
הם מושפעים מהפילוסופים, הצדוקים.
מושפעים כן, מושפעים לא. מושפעים מהפסקת הנבואה, ללא ספק. כן? זה אירוע טראומטי, אירוע היסטורי טראומטי. כן? זה הנקודה החשובה. כן.
יש פה קריאה קטגורית של מניטו, שמאז שהופיעה החשיבה האוטונומית של האדם, אומות העולם איבדו, אני אצטט פה, כי זה באמת, אינו יכול לדעת שאי פעם דיבר הבורא העולם כן. עם האדם באשר הוא אדם.
כן.
זה לא נכון עובדתית.
זה נכון עובדתית, הם יודעים את זה דרך הנבואה העברית.
אבל מקבלים את זה, את הנבואה העברית.
יש מי שמקבל ומי שלא מקבל.
עזוב כרגע מה הם עושים מזה.
לא.
בורא עולם דיבר עם בני אדם.
זה מה שהם אומרים כאשר שואלים אותם, לכו לישראל. הם יודעים על זה, משהו. אנחנו לא.
במה בעצם הם שונים? כלומר, בוא תיקח את המקרה קיצון.
כן.
של אומות עולם שמתייחסים לנבואה לפעמים ביותר עדיקות מאשר עם ישראל בעצמו.
לא,
אבנגליסטים. הם קוראים את פשט התנ"ך
לא.
ממש כפשוטו.
כן, וזה כפירה מבחינת מניטו. מה שהם אומרים אין לו שום קשר עם מה שכתוב בתנ"ך. כי זה לא קשור למסורה. זה לא קשור לתורה שבעל פה.
לא,
לא, זה לא, בסדר, יש גם קודם כל יש את הפריזמה של המשוואה הזהותית שלו, מה שמניטו היה תמיד אומר שלטיני קורא את אותו טקסט, אז יוצאת מזה הנצרות הקתולית, שזה אנגלוסקסי, זה הנצרות הפרוטסטנטית, אז עם כל המגוונים, שאם זה סלאבי, אז זה האורתודוקסיה הזאת, ואם זה מוסלמי, ערבי, אז יוצא הקוראן וזה, בסדר? רק שהוא היה כמובן מדגיש שאם זה יהודי, אולי כי אולי הוא באמת תלוי בקשר שאותו יהודי עושים תורה שבעל פה, לא, לא זה, זה דבר אחד, אבל מצד שני, באמת אין להם שום תשובה לשום דבר. בלי מה שהם אומרים בשם הנבואה העברית. זה תחילת הכוזרי, כן. זאת אומרת, אתה שואל חכם מוסלמי, מאיפה אתה יודע שמה שאתה אומר כיסוד האמונה שלך הוא נכון? מה התשובה שלו? הוא לא יגיד שזה מוחמד אמר. להגיע לכל היהודים, הם יודעים. לא, זאת אומרת שבלי האמירה הזאת, הוא מודה שהוא לא ידע כלום. אף דת, אף שיטה, אף פילוסופיה דתית, לא משנה מה, בעולם לא טוענת שבורא העולם בכבודו בעצמו דיבר עם... זה לא נתפס. בוודאי שלא. חס ושלום, זה כפירה מוחלטת מבחינתה. מי שדיבר איתו זה גבריאל. כן? מוסלמי שמעז לעיתון טוענה כזאת, כן, בדיוק.
אז זאת אומרת שהם מגישים שהם ברמה נמוכה יותר?
לא, זה לא עניין של רמה נמוכה. לא נתפס בשכל, בתבונה האנושית, הדבר הזה שריבונו של עולם, שהוא חיצוני לעולם, יכול להתפרץ בתוך העולם ולדבר עם הבריאה. רק בני ישראל טוענים טענה כזאת. ולכן זה נשמע כל כך משונה ברמת האומות.
הם מאמינים בזה?
מאמינים זה סיפור אחר, אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו יודעים, זה ההבדל. כי מבחינתנו זה אירוע היסטורי.
וכשהם קוראים את הספר פרשת בראשית, שהשם מדבר
עם אדם... מי זה הם?
המוסלמים.
המוסלמים אומרים שזה זיוף.
זיוף?
כן. כן, היהודים זייפו את כל התנ"ך. עובדה שכולם היו, גם אדם הראשון היה מוסלמי. זה כמו המורמונים, כן? כולם מורמונים מאדם הראשון.
מאדם הראשון.
פחות.
זה לא מכילה, אבל כשאתה רואה ושומע נוצרים,
כן.
אבנגליסטים, כן. קוראים את נבואות יחזקאל,
כן.
ואת נבואות ירמיהו,
כן.
על שיבה לארץ.
כן.
זאת אמונה פשוטה.
כן.
אין פה... זה נכון שתמיד צריך לחשוד בהם מה הם מחכים,
בוודאי, שיקרה. בוודאי.
זה ברור. אבל מבחינת האמונה שבורא עולם הבטיח לבני אדם את הדבר הזה, ועם ישראל חוזר לארצו, זה...
מסכים איתך. אם אתה מדבר על סתם עמך, אני מסכים איתך. מדבר על ההוגים שלהם.
בסדר גמור?
בסדר, אז אותם הוגים, כפי שאמרת, יש להם מניעה.
אוקיי, ברור.
שלא סימפטי במיוחד. כן, בסדר, אז זהו, בסדר. עמך, בסדר.
אתה שופט את האומות לפי ההוגים שלהם, או לפי מה שהעם מאמין?
שאלה טובה. שאלה טובה. כן, בוודאי שזה תלוי זה בזה. ושוב, יש מקום לשאול, למשל, כשהם קוראים את הנבואות האלה. הרי הם לא נולדו לפני 50 שנה ולא לפני 20 שנה, כן? זאת שיטה שקיימת כבר 200 שנה לערך. פלוס מינוס, כן? מדוע עד שבני ישראל בפועל לא חזרו לארץ, הם לא עשו שום דבר כדי לחזור ליהודים? זאת אומרת שהקריאה שלהם היא כנראה קשורה לעובדה שקודם כל בני ישראל חוזרים, אז עכשיו הם אומרים, אנחנו מוצאים הצדקה בספר. כן? בסדר, אז אפשר תמיד להגיד להיות אופטימי שהם חוזרים בתשובה, ובסדר. בסדר! אני רק שואל, לפני 100 שנה, איפה הם היו, למשל, בתקופת בלפור, וזה מה אמרו.
אבל תקן רואה במאה ה-19, כל ההשתלטות שלהם על נכסים פה.
מי, של האבנגליסטים? לא, לא, אבנגליסטים כמעט ואין להם כלום כאן.
לא,
לא, לא, לא. הכנסייה זה כבר במאה ה-18 מטריל, שפתאום כל הכנסיות רוצות אחיזה בירושלים. זה כן,
ללא ספק. זה גם מסיבה משיחית.
זה גם מסיבה כדי למנוע כנראה את חזרת היהודים.
כן, זה מקביל. אבל איך התחילו בכלל האבנגליסטים? מי הוביל את המהלך הזה?
בעצם... מה זה? בשביל זה יש ויקיפדיה. בשביל זה יש ויקיפדיה.
מה היד?
היד
של מה? אתה לא מאמין שהם יקבלו את הנבואות
כפותם? לעתיד לבוא הם צריכים לקבל את הנבואות כפי שחכמי ישראל יפרשו את הנבואות. לא כפשוטה.
יהפכו להיות יהודים?
לא. לא, לא. הם יהפכו להיות גויים באמת.
גויים לפי חזן?
למה לא?
בני נוח.
לא, אפילו לא בני נוח, אין שום סמכות של, של בית דין כלשהו לכפות בחוץ לארץ שום דבר על אף אחד.
שהם מאמינים שעם ישראל הוא העם הנבחר.
אני לא יודע מה זה העם הנבחר, זה לא ביטוי יהודי. אבל שעם ישראל הוא עם ישראל. ושיש תפקיד היסטורי שונה לעם ישראל. ושכדי למלא את התפקיד הזה, עם ישראל מקים את החברה שלו בתוך ארצו.
לא רחוקים מזה.
בסדר, אז אנחנו אופטימיים. מגיעים לסוף המאה, האלף השישי. בסדר. מותר פעם להיות אופטימי. אבל אני חושב שבאמת זה לא צריך לשים לב לדבר הזה, כי זה, כולם אומרים, דתות, 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 דתות. צריך לראות מה ניתן ומה לא ניתן. לא מכיר אף דת שטוענת שהייתה התגלות של ריבונו של עולם והוא דיבר.
אני לא יודעת מספיק כדי להתווכח, הזיכרון העמום שלי זה שאצל אמריקה הדרומית והצפונית, הילידים...
לא. יש מיתוסים מאוד מעניינים אצלם, זה אף פעם לא בורא עולם. זה בדיוק הנקודה. זה תמיד אימננטי. מה שהיה אצל היוונים וזה, לא רק אצל היוונים, כל המיתולוגיות למיניהם.
כן, אבל היוונים כפרו במיתולוגיה, והם לא.
לא, בסדר, הם לא. מישהו מנע מהם עכשיו למלא איזשהו תפקיד היסטורי אמיתי, כן? כן, מה?
הם... מתוך פרימיטיביות.
לא, 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 לא קשור, יש להם, יש להם, יש להם, יש להם מיתולוגיה משלהם, וזה, אבל זה, הטענה הזאת היא ייחודית לעם ישראל, מה לעשות.
אז מה כן, לא כל כך הרבה.
מה כן, מה?
מה כן, איך הם מתקשרים לידוע
של... דרך ישראל. טוב, אז זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק הבעיה.
אז זה קונפליקט ביניהם.
לא, זה... לא, למה ביניהם?
באידאה שלהם.
בא?
באידאה שלהם.
לא הבנתי.
יש להם קונפליקט, משום שאם הם לא מקבלים את ישראל, אבל דרך ישראל הם כן צריכים להתחבר
לאידאה. זה, 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 זה הבעיה בעיקר של הנצרות. זה בעיקר הבעיה של הנצרות. שבצד אחד היא תלויה כל כולה ב... איך הם אומרים? בברית הישנה, כן? ומצד שני, המציאה פרשנות אלגורית לאותו ספר. ופיתחה שנאה כלפי עם ישראל. בגלל העובדה ש... או בגלל סביב, או סביב השאלה, שמדוע דווקא עם ישראל הוא זה שזכה ולא הם. טוב, זה מה לעשות, זה... עובדות היסטוריות. אבל הם באבנגיליון, באף מקום, הם לא... זה אפילו לא עלה על, 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 על דעתם של המחברים של, ה, של כל הטקסטים האלה, לבוא ולטעון ששם יש גיבור אלוקי. למה? כי מבחינתם זה היה ברור, קודם טוב, בסדר. קודם כל, אני לא חושב שלפחות לגבי המחברים של ה... של האבנגליונים המקוריים, הייתה איזושהי כוונה לייסד איזושהי דת שלא קשורה לישראל. הם רצו לספר סיפור ולשכנע את מי שהם רצו לשכנע באמיתת הסיפור, אבל עובדה היא שזה אפילו לא הפריע לחזל בתחילת הדרך. עוד קאט, בסדר. אחר כך זה התפתח איך שזה התפתח, סביב השאלה הלאומית ולא סביב השאלה הדתית. ולכן הם מספרים סיפור שמבחינתם הכל קשור למה שכבר נאמר בתורה. בסדר, אפשר לחלוק אחר כך לפרשנות האלגורית שלהם. בסדר. אבל אצל האסלאם, ברור שמבחינתם אפשר לבוא ולהגיד בגלל התפיסה של האל כדבר כל כך רחוק, נשגב, שזה לא יכול אפילו להיתפס. הוא דיבר עם מישהו, לא, זה מקסימום זה השליחים שלו, כן? אחרים לא... לא הלכו בכלל לכיוון הזה. זאת אומרת, זה משהו באמת שלא נתפס על ידי השכל האנושי.
בכל זאת הם טוענים שמוחמד הוא נביא.
כן, בסדר, אבל צריך להגדיר גם כן מה זה נביא. אנחנו תמיד, כל עוד לא מגדירים מה המושגים אצל כל אחד, זה, אם אני אומר הנביא זה מישהו מקיבל את ה, את ה, את הדיבור של של בורא העולם, אז גם לפי הקריטריונים שלהם הוא לא. כן? למשל, יש דבר שכולנו יודעים, הרי השם של הדת שהם נתנו לעצמם בתרגום לעברית זה דין, כן? אבל מה הם אומרים כל הזמן?
זה לא
הכנעה? כן, דין במובן, כן, אבל, כן, כן, אבל דין קודם כל. כן? אבל מה הם אומרים כשמוסלמי מתחיל לדבר? שהוא הרחמן, נכון? בסדר, איך יכול להיות? השואלים אותו, מנין לך הידיעה הזאת? מה התשובה? מהיהודים. שהוא רחמן. כן, ודאי. ודאי שהם אומרים את זה. ודאי. ודאי, הם לא מסתירים את ה... את הדברים האלה. הוא רחמן. למה? כי כך אומרים היהודים.
והם מרגישים אותו דין?
רק דין. רק דין. לא יודע. בסדר? אז לכן אני אומר, יש כאן באמת שאלה עקרונית ביותר. ומה שמניטור רוצה באמת להגיד שאלמלא העברה הזאת, מה שהוא קורה בכמה וכמה מקומות, הזיכרון הקולקטיבי, במקומות אחרים הוא קורא לזה הזיכרון האנונימי של עם ישראל, או הנבואי של עם ישראל, זה לא משנה, זה אותו רעיון כל פעם. אבל דרך הזיכרון הקולקטיבי הזה אנחנו מעבירים מסורת. מסורת פרשנית קודם כל. איך אנחנו מבינים את הדיבור האלוקי. כן, ולכן המושג הזה של זיכרון הוא כל כך מרכזי, כל כך חשוב. כי מה שמניתו מסביר בכל מקום, שזיכרון אי אפשר לשרזר אם זה נפסק. זה לא עניין של לוגיקה, זה לא עניין של חריפות השכל. זה תוכן שחייב להיות מועבר. אם הוא לא מועבר בצורה מדויקת, אז אי אפשר לשרזר. והתפיסה הצדוקית היא בדיוק הפוכה. סך הכל מדובר באוסף של כללים, לוגים, ומי שמכיר ושולט בכללים האלה יוכל לשרזר את הדברים. כי זה חוכמה אנושית. ולכן כאשר שואלים אותם, ומה המשמעות של הפסוק הזה, וידבר השם אל משה לאמור, יש להם בעיה. לא מפרשים.
אבל הם מאמינים בתורה
של... תלוי מי. כן. ולכן גם אם היסטורית הם נעלמו, השיטה שלהם לא נעלמה. ולכן מניתו היה בא ואומר, אתה רוצה לדעת באמת במה האדם מאמין, תשאל אותו מה הוא אומר על הפסוק הזה. אם אתה רואה אותו מתחיל להתפתל, סימן שיש בעיה.
למוסלמים אין בעיה עם הפסוק הזה. הם באים, קיבלנו מהיהודים, והם גם אפילו יותר ממה שאתה אומר, מדגישים את זה שזה לא עובר דרך השכל. הוא יכול לדבר עם טמבל כמו מוחמד, שהם לא מתווכחים עם זה שהוא היה אנאלפבית. אבל הוא יכול לדבר. הוא
פרסונלי. המלאך. המלאך, כן. מה היה יותר פשוט מבחינתם לכתוב בקוראן, במקום כלשהו, שהבורא דיבר עם מוחמד? למה זה לא מופיע?
מה
כן
מופיע?
סורת הדחלק. זאת הדחלק מופיע שמח גבריאל מתגלה למוחמד, אומר לו תקרא, אומר לו אני לא מבין, אומר לו תקרא, אומר לו אני לא מבין, אז הוא מקריא לו את זה, אומר לו יקרא בסבי רבי כאלה, אני חלק, אומר לו תקרא בשם אלוהים שברא אותך, שרצר אותך, סורה מאוד מפורקת.
מה?
מצאים השכלה
שיש להם השכלה. לא, זה חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת.
זה
חשוב
בקוראן?
כן. מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת, כי אחרי את...
לא צריך ללמוד לקרוא ולכתוב בכלל.
מי?
לא צריך.
שהוא היה
אנאלפבית.
שהוא היה אנאלפבית? זה ברור. הרי השם שהם נותנים לתקופה שלפני הגילוי הזה, זה תקופת הבערות. והבערות הזאת, זה כולל גם את אותו. כן? מה? זה לא היה של פרימיטיבים.
היחידים שיש משכילים זה יהודים
שהוא ניסה. לא, יהודים ונוצרים שם. לא נשכח שגם במדינה וזה היו הרבה נוצרים גם. אז הוא לקח קצת מזה. מה?
פרסים היו מאוד נוצרים.
כן, אבל פרסים זה עולם אחר. לא, 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 לא. זה עולם תרבותי שונה לחלוטין. אין קשר וזה. זה שם, זה שבטים של נוודים שלא ידעו כלום, חוץ מלהשתמש בחרב שלהם. עובדי עבודה זרה? ודאי, ודאי, ודאי. לא עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים. עובדי אלילים, ודאי. כמו שרואים עוד באפריקה, יש עוד מקומות שיש עבודת אלילים ממש. זה מה שהם היו. בסדר? ולכן הוא פגש במדינה קהילות של יהודיות וקהילות נוצריות. שמע מאלה ככה, עשה איזשהו סינתזה בסגנון שלו, וזהו. הוא מצטט הרבה מדרשים. ממי שמע את המדרשים האלה? לא, יהודים דחו אותו מיד במקום. לא, לא הלכו אחריו. לא, לא, זה כשחרב מונח על הצוואר, זה, אבל הוא לא הצליח, הוא ממש לא הצליח. לא, כי הם ידעו שהוא לא ידע כלום. זה לא, זה לא, אבל טוב, אז זה נקודה ככה. אבל לא סתם כאן אומר, כשאפשר לקרוא כאן שני טקסטים, שחור על גבי לבן או לבן על גבי שחור. כי באמת מבחינתו זה או שאתה נצמד למסורת חז"ל, או שזה הפוך לחלוטין. או שזה לא שייך בכלל למה שנקרא לימוד התורה. אלא זה משהו אחר.
אבל הוא אומר, קודם תביא מעצמך, ואחר כך
תיגש לחזל. קודם כל, לא, הוא לא מכוון את עצמך. הוא קודם כל אומר, שלב ראשון, אתה מפעיל את השכל שלך. ולכן אתה עושה את כל המאמצים. אני אתן דוגמה, למשל. איך צריך ללמוד פסוק, פירושו של רש"י לתורה? אז פירוש רש"י לתורה מניח שאחד קודם כל יודעים לאיזה שאלה עונה רש"י, כן? כי הוא שואל שאלה שלא כתובה. כדי לדעת איזה שאלה שואל רש"י, זה אומר שאני כבר למדתי את הפסוק. זאת אומרת, יש שלב ראשון שאני לומד את הפסוק עם הכלים שבידי. אני מבין איזה קשיים יש בפסוק, ואז אני ניגש לרש"י, שזה חז"ל. רש"י לא בא להמציא פירוש משלו, כן? וזה שני השלבים שיש בלימוד. פירושו של רש"י זה פירוש חז"ל, ואם זה פירוש חז"ל, זה דבר הנבואה.
לפעמים אתה לא מוצא קשר, אתה צריך לחפש ולמצוא את הקשר.
אז איך מה שמניתו היה אומר? אם אני לא מבין, צריך לבכות. עד שהם מבינים. ולבכות זה אומר, אני עוזב את המישור התבוני. אני מתמודד בצורה אחרת עם הפסוק הזה, בצורה חווייתית, זה שלי. הטעות זה מיד להגיע לרש"י כדי להבין מה כתוב בפסוק. אז אתה הופך את רש"י לחוכמה אנושית. זה בדיוק הנקודה הזאת. אתה כבר קורא משהו אחר. אתה לא קורא את רש"י למעשה. בסדר, אז זה באמת נקודה מאוד...
ומה קורה כשאני לא מבינה את הפסוק? משהו שרש"י לא שאל.
לבכות.
לא לפנות למדרש?
לא, לבכות. לא, כל המפרשים תלויים ברש"י, לפי מה נתון.
אבל רש"י תלוי במדרש.
לא, רש"י בוחר במדרש את המדרש הרלוונטי לנו, היהודים, צאצאי העם העברי, כדי להבין מה נאמר לבני ישראל כשקיבלו את הנבואה.
באותו דור, אתה תמיד הדגשת שזה לאותו דור.
נכון.
אז היום, שאני בדור שלי, למה אני לא יכולה לפנות למדרש לחפש את התשובות לשאלות שלי, שהן לא שאלות של רש"י?
כי זה בדיוק לא שיטת חז"ל.
אבל המדרש הוא של חז"ל.
כן, נכון, המדרש הוא של חז"ל.
אבל
כן? אבל קודם כל יש מה שרשי רוצה שאנחנו נבין. כי זה הדבר העיקרי. אחר כך אפשר להשלים את התמונה עם כל מיני דברים נוספים. אבל קודם כל רשי מביא מסורת. עבורנו היהודים זה המדרש העיקרי.
יש נקודת מפנה בנושא המסורת, מה שהיה לפני רשי ומה שיש אחרי רשי. רש"י, אתה אומר, בחר מתוך המדרש,
כן?
מביא לנו מתוך המדרש, את מה שנראה לו בדור
שלו. לא שנראה לו, לא, בדיוק, זה לא מה שנראה לו, אלא מה שהוא רלוונטי ל...
מה שרלוונטי, כן. במה שהוא מכיר בדור שלו.
לא, לא, כי יש לו רוח הקודש. רש"י
היה ברוח הקודש.
כן, ודאי.
אורמס.
כן, כן, כן.
מה אנחנו עושים מה שהנכד שלו כותב?
גם לא...
הוא היה מחליף את כל העולם שלו. לא למדנו שרוח הקודש יש מקומות שלא מגיע?
בבית מדרשו של רש"י היה רוח הקודש. ככה המסורת בישראל.
זה תורה שבעל פה שעברה מדור לדור, והוא כתב את זה.
זה תורה שבעל פה, מסורת שהוא קיבל. ומסיבה זו, מסיבה אחרת, זה עלה לכתב, כן? כן? כן?
מה שאתה מדגיש שצריך תמיד להסביר בהתאם לדור.
כן? ודאי.
אז זה לא קשור לרש"י.
זה כן, זה מה שרש"י בדיוק עושה. מה הקושי?
הוא לוקח כל המילים האלה בין אז וגם לכל הפירושים האלה שמבינים אותם בהקשר של צנזורה ומצרות. אתם כאלה דברים שזה בדור שלו ולא לדור שלנו.
אבל אנחנו חושבים שכאילו...
שוב, זה אומר שאנחנו מפספסים משהו.
זה לא קטוע. יש מסורת ו...
שנייה, מה שתמיד, מה שמניתו הקפיד לעשות. זה תמיד לחשוף בלבוש המתאים לדור שלנו את העומק שיש בדברי רש"י. עד כדי כך שבסוף השיעור היו שואלים תמיד איך יכול להיות שעד עכשיו לא הבנתי את הדבר הזה. בפסוק, כן, בפסוק וברש"י, כן? אז אם אנחנו לא מצליחים להגיע לנקודה הזאת, סימן שפספסנו משהו בהבנת רש"י.
אפשר היה לחלוק רבי עקיבא על רבי ישמעאל הלל, על
שמאי ועל
רש"י, אי אפשר לחלוק.
אפשר לחלוק, אבל מתוך הבנה, ככה מניתו מסביר בכמה וכמה מקומות, מתוך ההבנה שרש"י הוא... רש"י, הוא הראש. ולא לעשות כאילו אין היררכיה מסוימת בפרשנות, כן? וכל אחד עצמאי יכול לבוא ולהגיד מה שבא לו, מה שקורה היום.
לא,
לא, לכן מקפיד מניתו בכל מקום, כאשר יש מחלוקת רמב"ן רש"י למשל. כן, זה קודם כל להסביר שגם הרמב"ן מסכים עם רש"י. אבל התכלית של הפירוש של רמב"ן היא אחרת. היא להסביר ליהודים שלו בברצלונה מהי ההלכה עבורם. זה לא התכלית של רש"י. מה?
אתה עושה מרש"י בחילה מה שחבדניקים עושים.
לא, אני עושה מרש"י מה שמניתו
לגבי רש"י. מה אני אעשה? לצטט?
לא צריך לדעת.
אתה לא עושה, מניתו עושה מרש"י מה שחבד עושים לרבי.
לא, 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 לא. הנה עמוד 29, בא ראשון, ראש וראשון לפרשנים הוא רש"י, אין לימוד תורה ללא רש"י. בצורה חריגה, בסדר? אז הוא, כאן הוא מתייחס לדברים האלה, בסדר? מסביר את מה שהוא מסביר. אבל אחר כך הוא מסביר, בעמוד 31, רש"י אינו עוסק בשאלות מטאפיזיות או תיאולוגיות בפירוש הזה, הוא דווקא בחר כמעט באופן נבואי. בין כל ההסברים שהמדרש מביא על מעשה בראשית, ועל הפסוק הראשון בפרט, באותו הסבר המתייחס לבעיה שמתעוררת בסוף ימי הגלות. כן? בסדר? ואז הוא, הוא ממשיך דברים אחרים, וכאשר הוא מתייחס למחלוקות של למשל רמב"ן ורש"י וזה, אומר את הדברים הבאים. אגב, זה מניטו, זה לא הראשון שעושה את זה, זה המהר"ל בגור אריה, בא להגן על רש"י מפני כל ההתקפות של כל המפרשים של רש"י, וכדי להוכיח שרש"י הוא הצודק והם הטועים. בסדר, מניטו הולך בדיוק בקו הזה של ה... של ה... של הרמב"ן, כן? של המהר"ל, כן, סליחה, של המהר"ל. כי ככה היא, ככה היא השיטה, איפה שהיא כאן, איפה כאן הוא מתייחס לרמב"ן? טוב, זה כאן באיזשהו מקום מסתתר, אבל זה משהו מסביר. רש"י בא לתת הסבר, ההסבר של חז"ל, כדי שאנחנו נבין מי אנחנו ומאיזה אתגרים אנחנו מתמודדים. בסדר? רמב"ן לוקח את דברי רש"י, ושואל את השאלה, ואיך אני למעשה מיישם את מה שאמר רש"י בפירוש שלו, כי זה חז"ל, כן? אני לא בא לחלוק על חז"ל, ועכשיו עונה ליהודי שחי בקהילה שלי ושואל אותי שאלה. על מה אני אומר לו לשים את הדגש? מבחינת ההלכה, מבחינת ההתנהגות המיידית. זה ההבדל.
לא זוכר כרגע נכון לשלוף, אבל לרמב"ן יש ביטויים על רש"י שהם
קשים ביותר, ודאי.
נכון,
כן, נכון, 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 איך אמר דבר כזה?
הוא בא להסביר את רש"י.
כן, ומניטו אומר שכן, הוא בא לשלול הבנה מוטט בדברי רש"י, כך מניטו מילה במילה. הרמב"ן בא לשלול הבנה מוטט בדברי רש"י, כאשר בא אותו יהודי ושואל אותו שאלה. למשל, יש את המחלוקת הגדולה, הגדולה, הגדולה בין, בין רש"י, בין רמב"ן ורש"י לגבי הפסוק, והאמין בהשם ויחשב והיה לו צדקה. הנה זה שמה בשיעור הזה. אפשר למצוא את זה, אם ככה. כן? שלכאורה אפשר להבין מתוך דברי רש"י שהפרשנות הנכונה היא הפרשנות הנוצרית, האמונה זה הדבר העיקרי. בא הרמב"ן ואומר, איך אתה מעז להגיד דברים כאלה? כן, גם כן אפשר, זה הסגנון הרבני הקלאסי.
מה זה הכוונה שלו, זה אפשר להסביר כך
את רש"י? איך אני, היהודי החי בברצלונה, עם המתח היומיומי עם הנוצרים, כן צריך להסביר, להבין את דברי רש"י, כן, בצורה נכונה. כן, כן, בפירוש. בפירוש, כן, אז נכון. לא מאותו סוג כנראה, כן, יש גם דברים של רש"י שהם קשורים ישירות להתמודדות שלו עם הסביבה הנוצרית, אבל כנראה שמה לעשות, בהפרש של 200 שנה הדברים קצת השתנו, וכנראה שגם כן היהודים גם הושפעו יותר כבר בתקופת הרמב"ן בסביבה הנוצרית של ספרד מאשר בשמפניה ב-200 שנה לפני זה, כן? ולכן רמב"ן אומר, אין דבר כזה, נכון?
הוא היה צריך
לפסוק הלכה ליהודים שלו. כן? ולכן הוא שולל הבנה מוטט לפי מניתות של אפשרית שבדברי רש"י. ושם את הדגש על מה שהוא רוצה לשים, את הדגש מבחינה.
כשהוא אומר שהדעתי לא
חייב. מה?
כשהוא אומר שהדעתי לא חייב.
כן.
ודעתי לא
כן.
זה לא ישירות על הדעה של
משהו? לא, לא. לפי מה שמניתו מסביר בכל מקום, זה, אבל, זה לא כן, אם אתה מבין רש"י בצורה לא נכונה. רש"י זה חז"ל. שוב, רמב"ן לא יכול לבוא ולהעיז לומר, אני חולק על חז"ל. זה בדיוק הנקודה. זה מה שאמרתי. מה שאמרתי. בגלל הנסיבות, כן.
זאת אומרת, זה פתרון נקודתי לדור, ורש"י זה ל...
לא, קודם כל צריך לעשות הבחנה, כי חל שינוי מהותי בתקופתו של הרמב"ן, כי הוא הראשון שעושה הבחנה ברורה. בפירוש שלו בין ארבעת הרמות של הפרשנות. החל מהפשט, הדרש, הרמז והסוד, כן? בסדר. כאשר אצל רש"י הכל מעורבב לפי שיטתו של מניטו. כן?
סוד?
ודאי.
יש לנו אינדיקציה של...
כן, יש מסורת אצל המקובלים. יש מסורת אצל המקובלים שפירושו של רש"י. ופירושו של רבנו תם ורשב"ם וכולי, הם כולם לפי הסוד. בסדר? טוב, זה מפתיע אולי, אבל זאת המסורת של המקובלים. ולכן נכתבו עשרות ספרים המסבירים את פירושו של רש"י לפי הסוד. שזה מתוך ההבנה, שזה מתוך ההבנה שכך הם פני הדברים. בסדר?
טוב.
ברור, ברור. בסדר, זה הגאון מווילנה, זה לא מניטו. כן, כן, בסדר, אבל זה הגאון. כן, זה אין ספק בדבר הזה, כן? בסדר, אני יודע שזה קצת מפתיע. בסדר. לא נורא בדברים האלה. למה אני לא מוצא את זה איפה שהוא מפרש את הפסוק בדיוק על הסיפור הזה?
אתה רוצה להבין
דבר
קונקרטית לזה?
כן, כן, שנייה, בדיוק אני מחפש. אולי כאן, 325. שנייה. הנה, בעמוד 326. על בדיוק על הפסוק וימין בשם, כן? אומר ככה, מציג את שני הדעות, גם רש"י כמובן, ואחר כך את קושיית הזה. אז הוא אומר ככה, לפי רש"י האמונה היא הזכות. הרמב"ן מקשה עליו ושואל איזה זכות יש לאדם להאמין כאשר הקדוש ברוך הוא מלכותו בעצמו מגלה אליו כאשר הקדוש ברוך הוא מבטיח. בסדר. ואחר כך הוא אומר ככה. זאת ועוד, ופירושו של רש"י דומה לכאורה לעמדת הנצרות האומרת שעצם היותי מאמין הוא בבחינת זכות, ולא שום קשר למעשים. הדוגמה הנוצרית היא שהזכות לא נובעת מקיום המצוות, אלא מעצם היותי מאמין וכו'. ואז הוא אומר ככה, לפי הרמב"ן הדוחה את פירושו של רש"י, אם ההבטחה של הקדוש ברוך הוא תלויה בזכותו של אברהם, או אז יש מקום לספק, האם באמת אני זכאי. אבל ברגע שההבטחה היא חסד גמור, חינם מצידו של הקדוש ברוך הוא, ולא שום קשר לשאלת הזכות, או אז יש מקום לאמונה מצד אברהם, שאכן יהיה לו בן וכו'. בסדר, זה ההסבר של הדברים האלה. אומר ככה, לפני שנמשיך לברר את המחלוקת בין רש"י ובין הרמב״ם, אני מבקש להבין איך הרמב״ן יכול לבוא ולחלוק על רש"י. הרי רש"י איננו ממציא דברים על דעת עצמו, אלא מביא מקורות מדברי חז"ל, ויש מסורת בידו לפרש בדרך שהוא מפרש. ההסבר שלי הוא שישנה למחלוקת מהסוג הזה בעיקר מטרה פדגוגית. הרמב"ן אינו חולק על רש"י, כאשר שניהם יושבים באותו בית מדרש ולומדים יחד את הסוגיה הזו. הרמב"ן חי יותר מ-100 שנה אחרי רש"י באזור אחר, בסביבה אחרת, בנסיבות שונות לחלוטין, בזמן הפולמוסים הגדולים עם הנוצרים. הוא מבקש למנוע מאיתנו הבנה שטחית ומוטט של דברי רש"י, העלולה לתת פתרון פה לנוצרים. הנסיבות ההיסטוריות הן המביאות את הרמב"ן לפרש את הפסוק כפי שהוא פירש אותו, כאשר הוא יודע שהפשט של הפסוק הוא כפי שרש"י פירש אותו. לאמיתו של דבר, כל חכמי ישראל קוראים את התורה באותה צורה. עכשיו עזבו את הרמב"ן, זה כבר טענה גורפת. אבל בהתאם לתקופה שבה הם חיים, מול בעיות הדור שצריך לפתור, כל אחד קובע מהי ההבנה הרלוונטית לתקופתו. התורה היא נצרית והיא איננה משתנה. מה שמשתנה הוא הבעיה שיש לפתור. האתגרים מולם אנחנו נמצאים. כאשר בגמרא לומדים מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, ובא השלישי ומכריע שההלכה היא כדעת פלוני, מניין לו? הרי אפשר לעמוד על דעתו של השני עד סוף כל הדורות, גם במישור השכלי, גם בהתאם למקורות שהוא מביא. התשובה היא שגדול הדור יודע להבחן את מצב הנפש הכללי בדורו. הקביעה של גדול הדור נעשית על פי המסורת הבאה מהנביאים. הנביא ידע בין כל המועמדים הראויים את מי לבחור כמלך. לצערנו הרב, כיום יכולת זו נסתרת בעקבות תלאות הגלות וריבוי המחלוקות. על רקע הפירוש של רש"י וההערות של הרמב"ן עליו, עלינו להבין שאצל אברהם האמונה היא אכן הזכות, כי אברהם הוא רק בתחילת התהליך המביא לישראל. הוא עדיין לא ישראל והוא לא קיבל את התורה. קריאתו, הבנתו של רש"י את הפסוק, נכונים. אבל אנחנו נמצאים בתקופה שבה בני ישראל קיבלו את התורה, ולגבי בני ישראל האמונה בלבד אינה מספיקה. וזה בדיוק מה שהרמב"ן רוצה להדגיש בפירוש שלו. כן, בסדר, לכן הוא אומר, זה. אז הוא אומר כאן, יסוד המחלוקת בין רש"י ובין הרמב"ם סביב בנושא חשוב ביותר. מהו הדרך להיגאל? האמונה או הזכות של קיום המצוות. לא שרש"י חושב כך והרמב"ן חולק עליו. רש"י מסביר את פשט הפסוק עבור אברהם. עצם העובדה שאברהם האמין הוא זכות עצמו עבורו, והרמב"ן מצידו אומר שאנו כבני ישראל התקדמנו מאז, ולכן אין זה מספיק עוד. מבחינה זו אפשר להגיד שהנוצרים נמצאים עדיין בשלב של אברהם מרוכזים בתחילת דרכו. בסדר?
יש
תקווה. לא, וזה חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת, כי אחרת באמת כל אחד אומר את מה שזה, אין שום קשר בין כל המפרשים. ואז יש, אנחנו אומרים, 70 דעות, בסדר? ולא 70 פנים, שזה לא אותו דבר, היום אומר מניטו, כן? כאשר יש למעשה דעה אחת, מניטו אומר דבר קיצוני ביותר, קיצוני ביותר בעניין של אמונות ודעות. לעומת מה שמשתמע ממה שהוא אומר בכמה וכמה מקומות לגבי הנושאים ההלכתיים שלא קשורים לאמונות ודעות, ששם יש מקום למנהגים שונים וזה. הוא אומר שמבחינת אמונות ודעות, שום מקום לשום מחלוקת, לשום דעה חולקת. יש לעם ישראל אמונה אחת. והאסון שקרה לנו אומר בדיוק שבתקופת הרמב"ן התחילו להופיע שיטות בעניינים אמוניים. עד כדי כך שבסוף הפסיקו לפסוק בעניינים האלה. והסימן הברור לכך זה מה שקורה כאשר בודקים בספרות ההלכה. מתקופת הרמב"ם שבמשנה תורה, הלכות יסודי התורה, אבל גם בפרקים האחרים, הוא עוסק כל הזמן בשאלות אמוניות ופוסק, ובין מה שקורה במקביל אחר כך בארבעת הטורים, שכבר יש רק סימן אחד בעניין של אמונות ודעות, ושבשולחן ערוך הסימן הזה עדיין קיים, מצומצם עוד יותר, בלי הכותרת. ומבחינת מניטו זה הסימן הברור של המשבר הנוראי שפקד את עם ישראל במהלך הגלות. המציאו שיטות בעניינים אמוניים, והוא חולק על זה בצורה טוטלית. תקופת הרמב"ן, כן. לא, מבחינתו רס"ג זה רס"ג. רס"ג פוסק, רמב"ן פוסק, ופתאום... כי יש דעות פסולות. לא, אבל אמונות ודעות זה לא נתפס כספר הלכה. מבחינת ספרות ההלכה, משנה תורה. כן? יש מקום לפסוק בעניינים האלה. ומבחינת מניטו זה קשור למושג הזה של זקן ממרא.
כן? שזה אומר שמי ש...
מרשה לעצמו אחרי ש... כן, כן.
בקו אמוני,
כן.
שמניטו קובע שזה הקו,
לא מניטו שקובע, אלא שגדולי ישראל קובעים שזה הקו.
שמניטו מפרש מה שגדולי כן. ישראל
כן.
וקובע קו,
כן.
אז הוא זקן ממרא?
כן. אם אחרי שפסקו הלכה, וזה בדיוק מה שמניטו היה מדגיש. כן, כן, כן. ברור, ברור שזה מציאות של סנהדרין, כן? אבל תקופת הרמב״ם זה כמה מאות שנה אחרי שכבר... אבל מבחינתו יש, מבחינה אמונית, רק הלכה אחת, אין דעות חולקות. לא יכול להיות שמישהו יבוא ויטיל ספק בעיקרי האמונה של עם ישראל. מה? בגלל זה יש גם הניסוח באותה תקופה של העיקרים של הרמב״ם. כן, נכון. כל זה קשור, ודאי. ואחר כך אנחנו רואים הידרדרות. עד שמגיעים לצמצום של תורה, רק עיקרון אחד של תורה מן השמיים. אבל מישהו שבא ואומר, אני לא מקבל את העיקרון של תורה מן השמיים, סליחה, הוא מחוץ לבית המדרש. נו, אז זה אומר שיש הלכה פסוקה בדברים האלה. טוב, אז זה, על זה כבר המניטו, הגמרא כבר אמרה, לא, כבר אמרה שזה שטות. לא, זה מה שנאמר בתחילת, באמת פרק חלק בסנהדרין. וכל, אומרים כל מיני זה, מה השאלה המיידית של הגמרא, וכל כך למה? המניטו היה מסביר, יהודי אמר שטות. אתה מלוקח בגלל השטות הזאת את העולם הבא שלו. בסדר, אז זה יהודי. זה לא אחד שטוען שאני מייצג את היהדות. זה ההבדל. יהודי פשוט אמר שטות, אמר שטות. אחד שבא ואומר, אני מדבר בשם כל ישראל, ואני אומר, אין דבר כזה תורה מן השמיים, סליחה אדוני, אתה בחוץ. איך אני יכול לבוא להגיד, 70 פנים לתורה, מה קרה? לא? מותר לי להגיד כל דבר.
בענייני אמונות ודעות, נגיד את זה כך, ניקח דוגמה ככה, את הרבי מסתמה,
ברור,
ואת הרבי מחב"ד הקודם,
כן,
ואת הרב קוק,
כן,
אי אפשר ליישב,
לא, אפשר ליישב בין הרב קוק והסתמה, כי שניהם מדברים על אותה תקופה, אי אפשר לדבר בין הסתמה והאדמו"ר הקודם.
מישהו שם בתוך השלישייה הזאת הוא זקן ממרא?
אם היינו בתקופת של הסנהדרין ולפי ההשקפה של מניטו, כנראה שכן. כן?
אבל עדיין יהיה לך ה-13 עיקרים של הרמב"ן, למרות שעבר מאז כבר אמרת. אם מישהו כופר באחד מ-13, הוא עדיין מחוץ לבית המדרש, בעיקרון.
האורתודוקסים. צריך להיות אבל ממש כאילו שהוא אומר שהוא גדול ישראל. שוב, שוב, שוב. לא בכדי צמצמו גדול ישראל מי"ג לעיקרים, לעיקרון אחד. לאורך הזמן, כי הם ראו שבאמת רוב האנשים כבר נמצאים בחוץ.
מי צמצם?
זה מי הרמב״ם שכתב י"ג עיקרים. אחר כך בעל העיקרים שכתב את הספר רבי יוסף אלבו לשלושה, תלמידו הנאמן צמצם עוד יותר, והרשב"ץ בא והעמיד את הכל על עיקרון של תורה מן השמיים, ומאז אף אחד לא אומר שום דבר. אפשר לבוא ולהגיד למה שיהיו עיקרים.
המניטו בעצמו חלק בענייני אמונות ודעות, חלק, לא הכל, אבל היו נקודות שהוא חלק על הרב צבי יהודה, למרות שהוא רב, הוא מורה ומורו ורבו, הוא אומר וגם עוד, היו נקודות שהוא חלק עליו בענייני אמונות ודעות. איך זה מסתדר?
באיזה דוגמה למשל?
משמעות השואה.
זה לא עניין של עיקרים, זה עניין של הבנת המאורעות.
זה לא קשור
להשגחה? לא. הוויכוח
לא היה על זה?
לא, לא, לא. תראה, איך ההשגחה פועלת? זה כן. בסדר, זה לא עיקר. העיקר זה שיש השגחה.
בימינו המקובלים נותנים את הטון בעניין של
בעניין של? מה זאת אומרת?
אם אנחנו רוצים להמשיך, הרעיון של לשמור את תורת רש"י זה למשוך...
מה זה תורת רש"י? רש"י זה חז"ל.
חז"ל, בסדר. תורת חז"ל, אז איך היום זה מתבטא?
מה זאת אומרת? לא מבין.
איך היום אנחנו שומרים את תורת חז"ל? זה המקובלים? זה תורת?
לא, לומדים רש"י. זה בדיוק הבעיה, שיש הרבה אנשים שמצטטים רש"י, אבל הם לא לומדים את רש"י.
נכון, אז אני שואלת מי כן?
לא יודע. לא, יש כאן סדרה של עקרונות, כן? שלפי מניטויים לא מקפידים עליהם, מדברים משהו אחר, אבל זה לא תורה. זה יכול להיות מאוד מעניין, הוא היה אומר. זה לא תורה. יש היררכיה, רש"י, בראש. וזה בדיוק מה שבזמנו המהר"ל ניסה לעשות. להחזיר את הסדר.
והאם הניטו התייחס למושג של תנ"ך בגובה העיניים?
כן, ברור. ברור, כן. זה בדיוק, זה ברור, התשובה היא ברורה מאוד. מבחינתו זה לא תורה. זה אולי איזשהו אהבה אמינה של אהבה אמינה של אהבה אמינה של משהו, אבל כל מי שבא ואומר גובה כזה, גובה אחר, ושמוסיף אחר, זה עניות דתי נראה לי ככה, מוצא מני טוב, אין איזשהו מקום. מבחינת תורה, לא מבחינת... לא, סברה של האדם שחושב בכוחות עצמו, ולא שלא יגיד שזה תורה, זה לא תורה. גם, תנ"ך זה תנ"ך, זה לא קשור ל...
לא
מבדיל
בין תורה
לנפש. לא, יש הבדלים מסוימים, אבל לא מבחינת זו, ודאי שלא. ודאי שלא.
אחר אתה גיל ישעיהו, תפרשי בישעיהו את ה... כמו שמצאו לפרשי, זה לך.
לא, וגם נגיד שיש שמה כמה מחברים וכל...
כן, כל
דבר. לצבוע בצבע אחר, יש...
זה לא תנ"ך.
לא, אבל מבחינת מניטו זה...
תנ"ך בגובה העיניים זה עדיין תנ"ך אלוהית. חד
משמעית. בסדר, מבחינת מניטו זה לא. הוא הכיר טוב מאוד את הרב בויאר, אגב. אפילו סיפר סיפור שאחרי מלחמה, יום אחד היה לומד במשרד שלו באורסי, ונכנס אליו בדיוק הרב בויאר. והוא רואה את הספר שמניטו מחזיק, הוא אומר, זה ספר שלי. מניטו מסתכל עליו, אומר, אני אתן לך שני סימנים, שזה שלי. הספר שהוא יחזיק ביד, זה ספר שמניטו קיבל מאוסף של ספרים שהגרמנים חימו ואחר כך חילקו בין הקהילות וזה. נתן לו שני הסימנים, זה באמת היה שלו.
זה ספר, זה היה
תנ"ך? לא, לא משנה מה, זה לא יודע, הוא לא אמר איזה ספר. אז הם הכירו טוב מאוד אחד את השני, כן? מניטו לא מקבל את השיטה הזאת.
לא מקבל את השיטה, זה עדיין לא הופך את הרב רואה לזקן ממרא.
לא, זה לא הופך אותו לזקן ממרא, אבל הוא לא מקבל את השיטה וזה, ומה שיצא מהשיטה הזאת היא עוד פחות. כן? הוא לא מקבל.
אפשר להסביר, מה זה? כאילו, קריאה של תנ"ך ללא חז"ל, מה?
מה זה השיטה
של
תנ"ך בגובה העיניים? זה ניסיון להגיע לפשט, בלי להזדקק לסוד.
זה לא
נחמה
ליבוביץ'
כזה? שנייה, נחמה ליבוביץ' ומניטו זה עוד פרשה בפני עצמה.
הוא קרא לרבינו נחמה.
הוא קרא לרבינו נחמה, והיא אמרה ש... רבינו נחמה. והיא אמרה על מניטו ש... יש אחד בדור שמבין את רש"י. שמבין את רש"י. בסדר? אז... לא, לכן המחלוקת ביניהם זה באמת שבגישה הזאת אין מקום לתורת הסוד.
זה הרבוי.
כן, ולפי מניטו אין פשט בלי הסוד. אותיות ספרד. ככה הוא היה אומר. מהפרדס, זאת המותיות, ספרד ופרדס, כן? רק שהסדר שונה, ואומר אחד זה הסדר לתלמיד, והשני זה הסדר למי שמלמד. המלמד זה לפי סוד. מה?
תגיד את זה בישיבת שער השמיים, בחוב רש"י.
בסדר. סוד, 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 פשט, רמש ודרש. זה מצד המלמד. ומצד התלמיד, זה פשט, רמש, דרש וסוד. בסדר? שוב, זה לא המצאה של זה, זה של מניטו, זה הגאון כותב את זה, כן? בצורה זו או אחרת. בסדר? אבל זה המחלוקת העיקרית. ולכן אם שואלים את מי שחונך בבית המדרש של הגוש, למשל, כי זה שם בעיקר, כן? לגבי השאלה האם רש"י היה גם יודע את הסוד או שיש סוד בדברי רש"י וזה או אצל הרשב"ם וזה, בוודאי שלא. פשטנים, לא? בסדר, אז מבחינת המקובלים הפשטנים זה באמת אלה שיודעים את הסוד.
זה מה שנחמה מראה בכל הפירושים שלה, איך שזה ממש לא פשטנים. רש"י ממש כאילו נלחמת על זה. וכל פירוש מביאה דוגמה ומראה כמה הוא לא פתר.
אז זה מחלוקת, יש כאן מחלוקת יסודית, כן. ולכן מבחינת מניטו, זה מאוד מעניין, יכול להיות מה שהם אומרים, כן. אבל מבחינתו זה לא תורה.
שזה מחלוקת בשיטות לימוד או בעיקרי אמונה?
בשיטות לימוד, כן. כן. הרב אויר, מה אם אומרים לו, התורה מן השמיים, הוא יגיד שלא. לא, אבל יש כאן מחלוקת. בסדר, עתיקה מאוד בין היהדות הגרמנית בעיקר, כל מה שיצא מבית מדרשו של הרב שמשון רפאל הירש. וכבר אז היחס של המזלזל של הרב שמשון רפאל הירש לגבי לימוד הזוהר, ומי שמע גם התשובה שלו לרב אלקלעי כאשר הוא פנה אליו לגבי הציונות. שמר, אין לנו עסק בניסטר.
כמו, מניטו לא היה מתנגד לכל מה שהרב שמשון רפאל מחפשים בארכיאולוגיה
והגיאוגרפיה. לא, להפך, הוא בעד.
זה מרחיב את הדעת.
לא, הוא אומר, כל זה שלבים מוקדמים ללימוד התורה האמיתי. זה
חלק מלהבין, קודם כל בעצמך.
כן, בדיוק, זה חלק מהבירור שאני חייב, אני חייב, זה לא שאני יכול, שאני חייב לעשות לפני שאני מתפנה לשמוע את דבר הנבואה, זה בדיוק זה. אני צריך להגיע עד הקצה. עד הקצה של הקצה של התבונה האנושית. אז בדור מסוים יודעים X, בדור אחר יודעים יותר, אני חייב לעשות את המאמץ. אז אם פתאום יש ידיעות חדשות מתחום ההיסטוריה, הארכיאולוגיה, הפילולוגיה, הבלשנות, כל זה חייב לקח בחשבון כדי להעיר את מה שאני מבין מתוך הפסוק, אבל זה אני מבין, אני לא אומר שזה תורה. אחרי שאני הגעתי לקצה של הקצה, אני אומר עכשיו אני רוצה לשמוע מה שאל נבואה לומר על הפסוק הזה.
זה הקושי בעצם, לעזוב את כל מה שהסקת.
שזה הקושי, בוודאי שזה חלק מהקושי. מה? רק אז, כי באמת לוקח ברצינות את העובדה שהנבואה זה לא שכל אנושי חריף ביותר שכתב את הדבר הזה, אלא זה דבר הבורא, לבריאה שלו. ולכן זה לא יכול לצאת מהראש שלי.
ואין התנגדויות, זאת אומרת, מתקבל? איך שאתה לומד לעצמך?
כשאני מלמד, אני מעלה כל מיני אהבה אמינה, כמו בלימוד הגמרא, בדיוק מה שהגמרא, לימוד סוגיה. זה מתחיל בבירור של טענה מסוימת, טענה אחרת וכו'. עד שפתאום מתברר שהגענו לאיזושהי תובנה חדשה לחלוטין. ושהיא לא פועל יוצאת של הבירור שנעשה לפני זה.
הבירור שלי אישי.
כן? ולכן מניטו היה מאיר כל פעם שבהמון סוגיות פתאום מישהו שואל שאלה שלכאורה מוזרה, כן? מי אמר? והתשובה של הגמרא, משה אמר. איפה זה? מי זה משה הזה? אבל מבחינתו זה אופייני למהלך הבירור של הגמרא.
בית מדרשו של רבי עקיבא.
לא, החוכמה, החוכמה...
גם משה בעצמו נחה דעתו.
כן, לא, לא בסדר. זאת אומרת, זה החוכמה האנונימית הנבואית, המסורת הנבואית של האומה שפתאום מופיע בתור בית המדרש. היינו עסוקים בבירור של מחלוקת בין פלוני ואלמוני. ופתאום הגענו למשהו חדש. שואלת הגמרא, מי אמר? זה לא זה ולא זה. אז זה משה שם.
זה משהו שניתן מהשמיים.
זה לא עניין שניתן מהשמיים, ככה זה מופיע. לא יודע, זה כבר הסבר פסיכולוגי. בסדר, אבל זה כבר הסבר פסיכולוגי. בסדר? לא, כאן זה עניין של גילוי הדבר הנבואה. איך פתאום זה מופיע?
איך לשמור על הרציפות?
זה ברור, ברור, ולכן הגמרא מקפידה לומר שזה אמר בשם זה, בשם זה, בשם זה, בשם זה, בשם זה, שלכאורה זה מיותר לחלוטין.
אבל יש פה רגע, אני אומר יותר בשאלה נכונה, איך אני מתייחס לתנועה
ביקורת על הראש של החנאי?
נו, מה הבעיה? דווקא מגיע רוח הקודש, כביכול הנבואה, נכון, בוחרת צד.
כי הנבואה לא עוסקת בפסיקת ההלכה. מה זה האמת הנבואית? זה במציאות. זה מתגלה במציאות.
כן, אז הוא נאלץ להביא הוכחות.
זה כבר פרשנות מודרנית. אוהבים ככה, מטה משהו.
מטה פיזיקה.
כן, בסדר, מטה הלכה.
מטה הלכה.
דבר חדש. לא, פשוט, יש כאן שאלה לגבי היישום של הכלל, תורה שבכתב, אחרי רבים להטות. בסדר? לא. זה רציני או זה לא רציני? זה רציני מאוד. כן, אבל הסוגיה הזאת חוזרת על עצמה כל הזמן. כן? רבי מאיר, אין הלכה כמותו. למה? הרי כולם יודעים שהוא הצודק. כי הוא לא הרוב. וכולם יודעים שהוא הצודק. אף אחד לא בא ואומר שרבי מאיר טועה. מה זה, הלל ושמיים זה דורות לפני.
אם יש מסורת, זה הלכה למשה מסיני.
זה הלכה למשה מסיני, זה סוגיה אחרת. לא כל ההלכה זה הלכה למשה מסיני.
אבל אתה אומר
דווקא בנושאים של הלכה למשה מסיני אין מחלוקות.
זהו, כי אין
פעם
אם זה ג'וקר.
זה לא ג'וקר, זה אומר שיש סוף סוף נושאים ששני יהודים יכולים להסכים. זה דבר נדיר ביותר, לא? נושא של הכתורת, למשל. כן. בסדר. יש כללים, צריך לזה, אבל צריך להבין שיש דבר כזה שנקרא דבר הנבואה בתוך עם ישראל. זו אותה מסורת. והמסורת הזאת היא, כך שיטת המקובלים וכך שיטת מניפו כמובן, עוברת דרך תורת הסוד. ולכן, לא, זה לא עניין של המחלוקות החריפות ביותר זה בין המקובלים, כן, הם חולקים בכל דבר אפשרי ביניהם, בסדר? זה סיפור אחר, כן? אבל יש עקרונות, כן? ורש"י מביא את העקרונות האלה, ויש סוד ברש"י, ויש סוד ברשב"א, ואפילו מניטו מסביר, אבל זה סיפור ידוע אצל המקובלים, שרש"י ורשב"ם היו לומדים את הסוגיות בגמרא במשך השבוע לפי שיטת הנגלה ובשבת לפי שיטת הסוד. טוב, תגידו את זה בגוש. אז כנראה שיש כאלה שישנים בשבת ויש כאלה שלומדים לפי הסוד. אז כל אחד יחליט איפה הוא רוצה. טוב, הפסקה.